אוקיי, בואו נתחיל. אני היום רוצה להתחיל את המהלך או את הטיעון מן המוסר. יש לנו עוד שתי פגישות בעצם עד סוף השנה או עד חופשת הקיץ, ואני ארצה להשלים את הטיעון הזה בשתי הפגישות האלה, כך שבעצם בזה אנחנו נסיים את את החלק הפילוסופי של הסדרה הזאת על האמונה, אחרי זה יהיו עוד השלמות קצת לגבי להגיע גם לקדוש ברוך הוא, כן, כמו שהסיפור הידוע של הרמן כהן, כן, שהוא הולך ברחוב ופוגש איזה יהודי פשוט, והוא מנסה להרצות לפניו את כל התיאוריות הפילוסופיות שלו על האמונה ועל הקדוש ברוך הוא, כן, על אלוקים, סליחה, ועל האמונה וכל העניין, ואז היהודי שואל אותו, תגיד, אבל איפה הקדוש ברוך הוא בכל העניין הזה? זאת אומרת, כן, פילוסופים גדולים, אבל איך זה קשור לאמונה? איך זה קשור למחויבות דתית? אז זה יהיה הנושא שכבר יישאר כנראה לשנה הבאה, לאחרי חופשת הקיץ. טוב, אז בואו נתחיל בעניין הזה. אני מסכם בקצרה איפה עמדנו, או בכלל במהלך. הצעתי כמה, אחרי שהגדרנו את המושג אמונה, את היחס בינו לבין חשיבה, היגיון, פילוסופיה וכדומה, הלכתי ב... שלושה מהלכים, לפי המיון של קאנט, להוכיח את אלוקים, קיומו של אלוקים. המהלך הראשון זה המהלך האונתולוגי, הראיה של אנסלם, מניתוח מושגי. המהלך השני זה הראיה הקוסמולוגית, שזה מבוסס על זה שאם יש משהו, כנראה משהו יצר אותו, יש משהו שיצר אותו. המהלך השלישי היה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שמדבר על השאלה, מה אופיו של הדבר שקיים כאן, כן, של היקום. איזשהו מורכב, שהוא מתוכנן, שהוא מתואם, ולכן צריך להיות איזשהו מהנדס שיצר אותו. אחרי זה, בפעמים האחרונות, התחלתי מהלך רביעי, שהוא כבר לא שייך למיון הקנטיאני, זאת קטגוריה שאני מוסיף, אבל זאת קטגוריה. זה לא עוד סוג של טיעון, אלא זה לא עוד טיעון לקיומו של אלוקים, אלא עוד סוג של טיעון פילוסופי בכלל. ולכן המהלך הזה היה מחולק לשלושה חלקים. המהלך הרביעי הזה היה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון דיבר על השאלה מה זה בכלל טיעון תיאולוגי במרכאות, כן? טיעון חושף, להבדיל מטיעון פילוסופי. טיעון פילוסופי יוצא מהנחות וגוזר מהן מסקנות, הטיעון התיאולוגי יוצא ממסקנות וגוזר מהן הנחות, כן? כמו הבדיחה שסיפרתי על התיאולוג. אז, והסברתי זה בקצרה, אמרתי שיש איזושהי תחושה שהטיעון השני פחות טוב, הטיעון מהסוג השני פחות טוב מהראשון, כן, הטיעון הפילוסופי, אתה מניח הנחות, וגוזר מעין מסקנה, מה זאת אומרת, אתה רוצה להגיע למסקנה ובשביל זה אתה בונה הנחות, זה סתם משחק מחור. אז הטענה שלי הייתה שזה באופן עקרוני לא נכון, כי כל טיעון בעצם אפשר להצרין אותו, כן, לפרמל אותו בצורה של גרירה לוגית. זאת אומרת, A גוררת B, A זה הנחות, B זה מסקנה. אבל אם אני מצרין אותו בצורה של גרירה לוגית, אז יש את הכלל של שלילת הסיפה, שאומר שאם נכון ש-A גוררת B, אז באותה מידה נכון שלא B גוררת לא A. ולכן אני, מה שטענתי זה שהטיעון הפילוסופי הוא טיעון שמתבסס על ההליכה קדימה, A גוררת B, הטיעון התיאולוגי מתבסס על ההליכה אחורה, שאם לא B אז לא A. ולכן שניהם תקפים, אלא מאי, כמובן, כל אחד מהם יש לו הנחות. הטיעון מהסוג הראשון מניח את A. כן, לא מספיק להגיד ש-A גוררת B, אתה רוצה להוכיח את B. אז מה אתה אומר לי? A גוררת B. אוקיי, ואתה צריך להניח את A, ואז אם A גוררת B, אתה הוכחת ש-B, נכון? תמיד צריך להניח איזושהי הנחה, לא מספיק רק הגרירה ההיפותטית, אוקיי? אותו דבר בשלילת הסיפה. כשאתה אומר שלא B גוררת לא A, אתה צריך להניח את לא B, כדי להגיד שהוכחת את לא A. ועל זה אפשר כמובן להתווכח. מקבלים את לא B, לא מקבלים את לא B, זה נכון תמיד. בכל טיעון אפשר להתווכח על הנחות היסוד. מה שאני רק רוצה לטעון זה שהטיעון התיאולוגי לא פחות טוב מהטיעון הפילוסופי. הם שניהם טיעונים תקפים שתלויים בהנחות יסוד. הדוגמה אז בחלק הרביעי הזה, דיברתי על, אמרתי שהוא מחולק לשלושה חלקים, המהלך הרביעי מחולק לשלושה חלקים, החלק הראשון זה מה שאמרתי עכשיו, שמחלק בין טיעון פילוסופי לטיעון לוגי. החלק השני, שגמרתי אותו בפעם הקודמת, זה היה הגרסה התיאולוגית לראייה הפיזיקו-תיאולוגית, כן? זאת אומרת, הניסוח של הלוגיקה הזאת, ההפוכה, שהולכת אחורה, לניסוח, לראייה הפיזיקו-תיאולוגית. ואמרתי שמה, שבלי אלוקים אין תוקף לצורות התפיסה שלנו. הראייה, ההנחות הפריוריות שלנו, כן, התצפיות וכדומה, ולכן אם אני רואה שיש תוקף, אם אני חושב שיש תוקף לתפיסות שלנו, אז כנראה שיש אלוקים. זה כמובן הליכה בכיוון הפוך, ורבים יכולים להאשים אותי וגם עשו את זה, שאני בעצם בורא את אלוקים כדי לסדר לעצמי שאלה פילוסופית, בעיה פילוסופית. יש לי בעיה של ספקנות, אני לא יכול להאמין לחושים שלי או להנחות היסוד שלי, אז אני בורא את אלוקים כדי שייתן לזה בסיס. אבל זאת האשמה לא נכונה. כי אם אני הייתי בורא את אלוקים כי אני רוצה שיהיה לזה תוקף, אז זה נכון, זה פרגמטיזם בזוי. אבל אם אני מסיק שיש אלוקים כי אני חושב שיש לזה תוקף, לא כי אני רוצה. כי אני באמת חושב שיש לזה תוקף. רק אני שואל את עצמי, איך יכול להיות? הרי בלי אלוקים אין לזה תוקף. אז כנראה שיש אלוקים. זאת מסקנה. זה לא מאוויי לב. כן, זה לא פרגמטיות שאומרת, אני אברא את אלוקים כי אחרת אני אמצא בבעיה. בעיה, מצוקה, נקרא, זה לא בעיה. כן? אני מדבר על זה שאני צריך לברוא, להסיק את אלוקים, כי אחרת אני בבעיה פילוסופית. זה מה שנקרא הוכחה בדרך השלילה. הוכחה בדרך השלילה אומרת שאם אין אלוקים, נוצרת בעיה. מסקנה, יש אלוקים. זאת אומרת, הוכחה בדרך השלילה זה דבר שקיים בכל מקום. אז לכן הניסוח שעליו דיברתי בפעמים האחרונות, זה בעצם ניסוח תיאולוגי, כניסוח בלוגיקה הפוכה, של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. שזה היה החלק השני של המהלך הרביעי. עכשיו אני מגיע לחלק השלישי של המהלך הרביעי. פשוט כדי שתראו את התמונה איפה אנחנו עומדים. החלק השלישי של המהלך הרביעי זה הראייה מן המוסר. וגם הראייה הזאת בנויה על אותה לוגיקה הפוכה, כמו שניסחתי עד עכשיו, לכן זה שייך למהלך הרביעי. וכדי להסביר את זה, אני קודם כל אדבר על הסכמה, ואחרי זה אכנס לפרטים. כי הבעיה היא בפרטים, כן, אלוקים נמצא בפרטים, הפעם זה תרתי משמע. אבל קודם כל, כדי להבין למה זה שייך למהלך, אז אני ארצה לנסח את הניסוח הסכמטי, הכללי, להסתכל על זה מלמעלה. מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהטיעון שלי הוא זה שאם אין אלוקים, אין מוסר תקף. זאת הטענה ההיפותטית, שימו לב, אם אין אלוקים, אין מוסר תקף, נקרא לזה A גוררת B. A זה אין אלוקים, B זה אין מוסר תקף. המשפטים השליליים, אני מסמן אותם בדור A ו-B, לא חשוב. אוקיי? מה יוצא מכאן? שאם לא B, אז לא A. נכון? זאת אומרת, אם אין אלוקים, אין מוסר תקף, מה יוצא מכאן? שאם יש מוסר תקף, לא B, אז יש אלוקים, לא A. אוקיי? זאת אומרת, אתם רואים שזה בסך הכל להסתכל מאחורה על היחס הלוגי הפשוט בין אלוקים לבין מוסר, אבל ההסתכלות הזאת אחורה, יש לה הרבה מאוד יתרונות, יש לה גם חיסרון, אבל יש לה הרבה מאוד יתרונות, ואמרתי שזה בעצם איזשהו סוג של מתקפת מלקחיים על האתאיזם, כן? אם אתה, או שאתה הולך קדימה או שאתה הולך אחורה, אבל אתה צריך ללכת מאיזשהו כיוון, זה בעצם הטענה. עכשיו, הראיה הזאת, הראיה מן המוסר, לכן אני אומר שהיא שייכת גם כן למהלך הרביעי, לראיות התיאולוגיות, כי אני בעצם בורא אלוקים כדי שיהיה לי מוסר תקף. אתם רואים את הדמיון למה שאמרתי קודם. קודם כאילו בראתי את אלוקים כדי שיהיה לי אמון, הצדקה, לתת אמון בכלי התפיסה שלי, חשיבה, תפיסה, הכרה. כאן אני בורא את אלוקים במרכאות כדי שיהיה תוקף לכללי המוסר. גם כאן אפשר כמובן להאשים אותי בפרגמטיזם, כאילו אתה... אלוקים, כן, בראשית ברא האדם את אלוקים, כמו שהאתאיסטים אוהבים לפתוח את התנ"ך. זאת אומרת שאתה בעצם בורא את אלוקים כי יש לך מצוקה פילוסופית בלעדיו. אז אני אגב מודה בעובדות וכופר באשמה. זאת אומרת, אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין לברוא את אלוקים אם בלעדיו יש לי מצוקה פילוסופית, כי זה מה שנקרא הוכחה בדרך השלילה. זאת אומרת, להגיד שיש לי בעיה פילוסופית בלי אלוקים, זה בדיוק להוכיח בדרך השלילה, קיומו של אלוקים. הביקורת הזאת מתכוונת לומר שמה שיש לי זה מצוקה, לא במובן הפילוסופי, מצוקה נפשית משאלה פילוסופית. זאת באמת ביקורת.
כנראה פספסתי, מה המשפט הזה של אם יש אלוקים יש מוסר? מה סוג המשפט? לא, לא הבנתי, כנראה שפספסתי. אם יש אלוקים, יש מוסר.
זאת הטענה שאני...
הנחה, זה הנחה או טענה או...
רק, שרק אם יש אלוקים יש מוסר, לא שאם יש אלוקים יש מוסר.
יש לי שאלה.
מה זה, מאיזה סוג של משפט זה? שמה, שזה... אקסיומה, זה הנחה, זה מחשבה, מה?
זאת טענה שאני אסביר אותה בהמשך.
טענה.
אני כרגע... כן.
אוקיי, בסדר, לא, אני כנראה...
כרגע רק מראה את הסכמה ולמה היא שייכת למהלך הזה, הרביעי. אני צריך כמובן לנמק למה בלי אלוקים אין מוסר.
זהו, אז דילגתי משהו, אוקיי.
ויש לי עוד שאלה. לפי פוסט-מודרניזם, אז אין מוסר כללי.
נכון. זה בדיוק הבעיה שיש בדרך התיאולוגית, so called, כן? בדרך שהולכת אחורה. כי בעצם אתה צריך להניח שיש מוסר תקף. בלי זה אין ראיה שיש אלוקים. ואם מישהו יגיד אין מוסר תקף, אז הנה חינמי, אני לא יכול להוכיח לו שיש אלוקים. רק תשימו לב שזה נכון לכל טיעון. את כל טיעון שאתה לא מקבל את ההנחות שלו, לא תוכל לקבל את המסקנה. וגם טיעון ממורכבות העולם, זאת אומרת, אם העולם הוא מורכב, סימן שיש אלוקים שברא אותו. אבל מי שחושב, או ש... ודבר מורכב לא נוצר במקרה, כלומר, זה עוד הנחה. אז מי שלא מקבל את ההנחות, או שהוא אומר העולם לא מורכב, או שהוא אומר דבר מורכב יכול להיווצר במקרה, אז באמת ההוכחה לא תצליח להביא אותו לאמונה באלוקים. זה נכון לכל טיעון.
יש הבדל. אם החושים, אני חושב ש-99% מהאנשים יגידו, אנחנו מאמינים בחושים שלנו. בפוסט-מודרניזם, שזה הפילוסופיה של היום, הם אומרים, יש הרבה אנשים אומרים, אין מוסר כללי. זה לא, אוקיי, אתה משוגע ואתה מאמין בזה.
אני אגיד לך שני דברים. א', אני לא מקבל את ההגדרה של הפוסט-מודרניות כפילוסופיה של היום, זה הנונסנס של היום. אבל זה רק הערה בסוגריים. מה שאני רק רוצה לטעון זה שהמספרים כרגע לא חשובים. אני לא מסכים להם, אבל הם לא חשובים. בגלל שאני רוצה לטעון לסכמה. מי שמקבל את ההנחות, יצטרך לקבל את המסקנה שיש אלוקים. מי שיגיד לי אני לא מקבל את ההנחות, יהיה חינמי. ואם זה 99% מהאוכלוסייה, אז זה 99% מהאוכלוסייה, הטענה הזאת לא רלוונטית. אני מדבר על אותו אחוז שזה כן רלוונטי לגביו, ומבחינתי זה הדיון. לכן השאלה, האם זה ישים וכמה אנשים ישתכנעו מזה, היא שאלה לסוציולוגים, לא לפילוסופים. זאת אומרת, אני מדבר כרגע על הערוצים השונים להגיע למסקנה שיש אלוקים. אגב, לדעתי זה לא נכון, אני חושב שיסכימו פה לא פחות אנשים. והערה האחרונה בקשר לשאלה שלך, זה שגם גם בהקשר הקודם, הרבה מאוד אנשים יכולים לא להסכים כי זה לא חושים. הדגשתי שגם בהקשר הקודם, הטיעון בנוי על שתי הנחות, לא על אחת. א', שהעולם מורכב, וזה אתה יכול להגיד לי, זה החושים. אבל ב', שדבר מורכב לא נוצר במקרה. זה כבר לא חושים, זה כבר הנחה של התבונה. ופה יש אנשים שחולקים, אתאיסטים בדרך כלל מתגוננים כנגד הראייה הזאת, בטענה שלא נכון, דבר מורכב יכול להיווצר במקרה. כל הדיון סביב האבולוציה בעצם הוא בדיוק על העניין הזה. האם דבר מורכב יכול להיווצר במקרה? לכן גם שם זה לא חושים. בסופו של דבר, אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא בחושים. גם לא באופן עקיף. תמיד צריכה להיות איזושהי הנחה נוספת שמובילה אותי מהחושים, או מהנתונים, או מהעובדות, אליו. ועל ההנחה הזאת אפשר להתווכח תמיד. לכן אני גם לא מקבל את הטיעון המספרי, שפה יש כל כך הרבה פחות אנשים שיקבלו את ההנחות מאשר שם. אבל לזה נגיע עוד מעט, כי אני צריך בשביל זה להסביר את ההנחה ולמה היא נכונה, ואז נראה כמה אנשים באמת יכולים או רוצים להתווכח איתה. אבל אני בכוונה דווקא התחלתי מהסוף. הייתי אמור להגדיר את המוסר, להסביר למה הוא תלוי באלוקים, ואז לנסח את הראייה לקיומו של אלוקים. אני התחלתי מהסוף. אני ניסחתי את הראייה, בלי שעדיין הצדקתי את הטענות שלה, את ההנחות שלה. למה? כי אני רוצה להראות לכם במסגרת הסיכום, למה גם זה שייך למהלך הרביעי. שהסכמה של הראייה הזו, היא בעצם הסכמה החושפת, התיאולוגית, שהולכת אחורה. לא מההנחות אל המסקנה, אלא מהמסקנה אל ההנחות. מהלא בי, שזה המסקנה, אלא לא אי, שזה ההנחות. אז לכן הקדמתי את המאוחר. אבל כל ההערות שלכם, אני מקווה שיקבלו תשובה עוד מעט. עכשיו אני רוצה להיכנס לגוף הדברים. הטענה הזאת, שבלי אלוקים אין מוסר, כן, אז בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שבלי אלוקים אין מוסר. ממילא מי שמקבל את זה שיש מוסר תקף, חייב להניח שיש אלוקים. וזה בעצם הרעיון מן המוסר בקליפת אגוז, אוקיי? איפה העוקץ כמובן? העוקץ הוא כמובן בעצם ההנחה שבלי אלוקים אין מוסר. לא חוכמה לנסח טיעונים ולהגיע למסקנה. אתה צריך לנסח אותם על בסיס הנחות שהן קבילות, בסיס הנחות שהן סבירות. אחרת, אוקיי, נכון שאם A אז B, אבל אני לא מקבל את A, אז מה אכפת לי עכשיו? מה, את לא תצליח להוכיח לי את B. אני רוצה לטעון שההנחה הזאת, שבלי אלוקים אין מוסר, היא הנחה שניתנת להצדקה, היא הנחה חזקה. וכיוון שכך זה כבר הופך להיות טיעון יותר משמעותי, ולכן העוקץ של הדיון הוא לא במעבר לאלוקים, אלא במישור ההיפותטי. טיעונים היפותטיים בלוגיקה זה טיעונים שאומרים אם A אז B. אני לא טוען ש-B, אני טוען שאם A אז B, זה טיעון מותנה, טיעון היפותטי. אתה יכול להתווכח על A, אתה יכול להתווכח על B, אבל אתה לא יכול להתווכח שאם A אז B. זה נקרא טיעון היפותטי. עכשיו אני, מה שאני רוצה לעשות פה, וזה תשימו לב, כל מה שאני מנסה לעשות פה עכשיו, זה לנסות ולהראות את הטיעון ההיפותטי, שאם אין אלוקים, אין מוסר. או רק אם אלוקים יש מוסר. אותו דבר, שקול לוגית. אוקיי? זה מה שאני רוצה לטעון. אני לא אומר שיש אלוקים, ואני גם לא אומר שיש מוסר. כל מה שאני אומר זה רק את האם אז. זה חשובה, כי קל מאוד לפספס את ה... את, ה, את הנקודה הזאת, את העוקס הזה, והוא מאוד חשוב לדיון. אוקיי? אז כרגע אני עוסק בשאלה ההיפותטית. כן, דוד. דוד?
כן, מבחינת הטיעון, האם לא תצטרך מתי שהוא כדי לבסס את כל המהלך, לטעון שיש מוסר תקף?
כן, אני אצטרך אחר כך. אבל עוד רגע. כרגע אני מתמקד בניסוח, בטענה ההיפותטית. שרק אם יש אלוקים, יש מוסר תקף. עכשיו, כל אחד יחליט לעצמו אם יש מוסר תקף או לא, אבל אם יש, זה רק על בסיס של אלוקים. בעצם אני אנסח את זה ככה. מה שאני רוצה לטעון זה שיש שלוש אפשרויות ולא ארבע. באופן עקרוני, אם השאלות היו בלתי תלויות, היו ארבע אפשרויות. אפשר להניח שיש אלוקים ויש מוסר, יש אלוקים ואין מוסר, אין אלוקים ויש מוסר, אין אלוקים ואין מוסר. אוקיי? ארבע אפשרויות. אני טוען שאין ארבע, יש רק שלוש. לא יכול להיות שאין אלוקים ויש מוסר.
מצוין.
אופציה הזאת צריך למחוק, אוקיי? זה הכל. כל השאר אפשר להישאר אתאיסט, אפשר להישאר לא מכיר במוסר, אפשר הכל. אני רוצה רק את האמת ההיפותטי הזה. זה נורא חשוב לחלק את הדיון, כי אחרת זה מתחיל להתערבב, אנשים מתווכחים על ההיפותטי כי הם חושבים שאין מוסר. עזוב אותי, יכול להיות שאתה חושב שאין מוסר. אני רק רוצה לשאול את האם אז, אוקיי? את הטענה ההיפותטית. עכשיו בואו ננסה להיכנס להוביל הקורה. בעצם את העניין הזה, העניין הזה מבוסס על... על מה שאני אגיד עכשיו, על איזשהו ויכוח שהיה לי עם פרופסור דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית, היה איזה פאנל בתל אביב בינינו, שעסק בדיוק בנקודה הזאת, האם בהיעדר אלוקים הכל מותר? ואני טענתי שכן והוא טען שלא. ואני חושב שהתמצית, בספר זה יותר מפורט, אבל התמצית של הדברים בעצם מופיעה שם, אפשר גם לראות את הוויכוח עצמו, יש את זה ביוטיוב, באתר שלי יש הפניה אם תרצו, יש את סיכום של הטענות שלי בצורה קצת יותר מסודרת, כי שם זה היה פאנל, אז אי אפשר היה לתת הרצאות שם, בטור באתר שלי, שהוא בעצם מביא את המהלך ככה בצורה ממוקדת יותר, טור 456. טוב, אז אני מנסה לעקוב אחרי הטור הזה, כי יש לנו זמן קצר, שתי פגישות, אמרתי, אני רוצה לגמור את הראייה מן המוסר. אז אני רוצה להתחיל עם כמה הקדמות מחוצות. א', כן, אני רוצה לדבר על הקשר בין אלוקים לבין המוסר. עוד פעם, לא אכפת לי אם יש או אין אלוקים, לא אכפת לי אם יש או אין מוסר. מה שאכפת לי זה שרק אם יש אלוקים יש מוסר, אם אין אלוקים אין מוסר, כל בסדר, אבל רק אם יש אלוקים יש מוסר. עכשיו, אני רוצה לסלק מהשולחן כמה נקודות חשובות. כן, אני בעצם שואל, האם בהיעדר אלוקים הכל מותר? התשובה שלי היא כן. אני בעצם רוצה לטעון לטובת התשובה הזאת, אתם מבינים שזה אותו דבר. כי אם בהיעדר אלוקים הכל מותר, פירוש הדבר שאם יש מוסר תקף, לא הכל מותר, אז זה אומר שחייב להיות אלוקים. אז לכן זה ניסוחים שקולים, אני יכול להצדיק את זה או את זה, זה לא חשוב. עכשיו, אני רוצה להקדים ולומר, אני לא עוסק בשאלות עובדתיות. כשאני אומר יש מוסר, אני לא מדבר על שאלות עובדתיות. לא בפסיכולוגיה האנושית, לא בעולם עצמו, בעולם הפיזיקלי, כן, למשל, אני לא טוען את הטענה שרק אמונה באלוקים תביא אדם להתנהגות מוסרית בגלל הפחד מהעונש או תקוות השכר או, או החינוך הדתי שהוא קיבל, אלה טענות עובדה, סוציולוגיות, גם לא נכונות לדעתי. אבל אפילו אם הן היו נכונות, לא זה מה שאני טוען. אני לא טוען שאם אין אלוקים במקום הזה והרגוני במובן המקובל, במובן של, כן, אין מורה של הקדוש ברוך הוא, אז אנשים לא יתנהגו באופן מוסרי. לא זאת הטענה. כי הטענה הזאת היא טענת עובדה. צריך לבדוק אותה במחקר. בוא נראה, האם אנשים שלא מאמינים באלוקים, באמת לא מתנהלים באופן מוסרי, לדעתי מי שיבדוק את זה, יראה שזה לא נכון, גם עובדתית. אבל מעבר לזה, גם אם זה נכון, לא זה מה שאני טוען. זאת אומרת, אני לא מדבר על, על, על מישורים עובדתיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, או, 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 או מה שלא יהיה. אני גם לא טוען שרק חינוך דתי מוביל אדם להתנהגות מוסרית, זה כמובן לא נכון עובדתית, לשני הכיוונים, יש אנשים שקיבלו חינוך דתי ולא יצאו מי יודע מה, יש אנשים שלא קיבלו חינוך דתי וכן מתנהגים מוסרית. אז לכן, גם זאת עובדה, אני לא מדבר על טענת עובדה, אני מדבר על טענה פילוסופית, שרק אמונה באלוקים יכולה לבסס מוסר תקף, לא התנהגות מוסרית, אלא מוסר תקף, זאת אומרת רק אמונה באלוקים יכולה לייצר נורמות שחייבים לנהוג על פיהן. זה שאנשים מתנהגים על פיהן גם בלי אמונה באלוקים, זאת עובדה שאני מסכים לה לחלוטין, אני רק טוען שהם לא עקביים. זאת אומרת, לכן הטענה שלי היא לא במישור הפסיכולוגי, אלא במישור הפילוסופי. פילוסופית, בשביל להחזיק במוסר תקף, אתה צריך להחזיק באמונה באלוקים. פסיכולוגית לא, שהרבה מאוד אנשים שלא מאמינים באלוקים, ומתנהגים לחלוטין באופן מוסרי. מה שאני טוען זה שהאנשים האלה הם אחת משתיים. או שהם מאמינים סמויים, הם בעצם מאמינים באלוקים, רק הם עצמם לא מבינים או לא מודעים לזה, או לא מודיעים בזה, לא משנה איך תקראו לזה, כי בלי זה אין מוסר תקף, או שהם לא עקביים. או שהם מאמינים סמויים, או שהם לא עקביים.
ואני רוצה להציע אפשרות שלישית.
אוקיי.
א', לא הגדרנו בשום קטע את המושג מוסר, אבל בוא נניח שאנחנו... רגע. אז אולי לא שמעתי. בכל אופן, בהנחה, אני יכול להבין שמוסר זה כללי התנהגות כדי שאיש את בלעו לא יאכל. כלומר, זה כללי התנהגות.
אני אגע בזה. אנחנו פשוט, אתה עצרת אותי בפתיח. אני אגיע עוד לניסיון לאפיין יותר טוב את המוסר לפני שאני מדבר עליו.
לא, זה לא, כי זה אומר שלא חייבים לקבל את זה שיש רק שתי אפשרויות. אוקיי, בסדר, אז אני...
הסברתי מה יש להוכיח, את היש להוכיח למעלה.
אז אני...
לא הבאתי את ההוכחה עצמה. כתבתי מה צריך להוכיח.
טוב.
כשנגיע למשל, אז בוא נדבר, כאילו, מה שצריך להוכיח למטה, ל-QED. טוב, אז בוא נראה. אז בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שאנשים, שבהחלט יש אנשים שמתנהגים באופן מוסרי גם בלי אמונה באלוקים, אני גם לא חושב שהאחוז שלהם פחות, נדמה לי, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל התרשמות כללית, אני כן חושב שהאנשים האלה מחולקים לשתי קטגוריות ואין בלתם. או שהם מאמינים סמויים, או שהם לא עקביים. לא עקביים, לא במובן הזה שאי אפשר להתנהג מוסרית. להתנהג מוסרית, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לראות את המוסר ככללים תקפים, שחייבים לנהוג על פיהם, זה לא עקבי. בלי אמונה באלוקים אין דבר כזה. בסדר? זו נקודה חשובה. ואתה יכול להגיד, אני מתנהג ככה כי בא לי, כי נעים לי, כי נחמד לי, כי כך התרגלתי. אין בעיה, זה עקבי והכל בסדר, מה זה עקבי? אתה לא טוען פה שום טענה. אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל אני מדבר על אלה שרואים את המוסר כמערכת כללים תקפים ומחייבים. זאת אומרת שהם באים בתביעות כלפי אנשים אחרים מכוח הטענות האלה, וכלפי עצמם, מכוח הטענות האלה. זה מה שאני קורא לו להחזיק במוסר תקף. כן, משל הכבשה של אמנון יצחק, תמיד משמש אותי טוב בעניין הזה. אמנון יצחק מספר שפעם בבוקר הרב של העיר שחט איזה כבשה בארבע בבוקר, כיסה אותה בתלית ברחוב הראשי, והתחיל לבכות, צדיק, צדיק נפטר, אוי ווי, איזה חושך ירד לעולם וכולי, אנשים מתעוררים, ארבע בבוקר, הרב נמצא שם, בטח איזה צדיק יסוד עולם, כולם יורדים, מלווים אותו לבית הקברות, רואים אותו מכניס את הכבשה, לקבר, רוצים לרגום את הרב באבנים, אז אומר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים, אני כל הזמן נוזף בכם, אז אתם אומרים לי, מה אתה רוצה כבוד הרב, אנחנו צדיקים, אנחנו לא פוגעים באף אחד, לא גונבים, לא רוצחים, אנחנו צדיקים, ובמובן הזה גם הכבשה היא צדיקה, היא גם לא גונבת, לא רוצחת, לא פוגעת באף אחד, גם היא צדיקה, אז מה אתם רוצים מזה שקראתי לצדיק? זה לפי הגדרות שלכם, זה גם רמתים. עכשיו, מה עומד בבסיס העניין? שמי שמתנהג באופן נאות אבל ככבשה, כי זה מוטמע בו, או כי ככה בא לו, זה לא נקרא צדיק. הוא אדם שמאוד נחמד לחיות איתו, הוא אדם חביב, הוא אדם טוב, הייתי רוצה שכן כזה. אבל צדיק הוא לא, הוא פשוט מתנהג כמו שהטבע שלו מכתיב לו. צדיק זה מישהו שמתנהג על פי הכללים, בגלל שהוא מבין שהם מחייבים, שהוא מכריע להתנהג ככה, לא שהוא עושה את זה כי בא לו, או כי ככה הוא בנוי, או מה שלא יהיה, אוקיי? אז כשאני מדבר על מוסר תקף, אני לא מדבר על מוסר של כבשה, או מישהו שעושה את זה כי בא לו. אני מדבר על מישהו שעושה את זה למרות שלא בא לו, כי הוא חושב שכך חייבים לנהוג, ויש לו טענות לאחרים שלא עושים את זה. זאת אומרת, הוא תופס את זה כמערכת חוקים מחייבת, שאפשר לשפוט מכוחה, שאפשר לבוא בטענות לאנשים מכוחה. זה נקרא אצלי מוסר תקף, כן? לא בן אדם שהוא נחמד, כי זה הטבע שלו להיות נחמד. אז הוא כבשה. כבשה לא...
זאת אומרת, מתוקף הבחירה?
כן.
זאת אומרת, הוא בוחר.
מישהו שרצה לשאול?
כן, אני אומר, הוא אומר, זה מתוקף בחירה, זאת אומרת, הוא בוחר.
כן. לא, הטבע שלו, אלא זה הכרעה שלו. זאת אומרת, זה לא חייב לנגוד את הטבע, כמובן. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו טבע טוב, זה לא אומר שהוא לא מוסרי.
אם אין אלוהים עם בחירה.
רק על סמך הטבע הוא לא מוסרי. אבל אם הוא פועל מישהו מכריע ככה, רק במקרה זה גם מתאים לטבע שלו, או שלא במקרה. הוא עדיין אדם מוסרי, כן? ברור שאתה לא צריך להכחיד את הרגש המוסרי שלך רק כדי להיות צדיק. זאת אומרת, רק כדי לפעול, כן, זה הכובש והישר של הרב קוק, אצל הרמב"ם בפרק השישי, כן, עם המעולה והכובש את יצרו. טוב, בכל אופן, אז סילקתי מהשולחן כל מיני דברים שעליהם אני לא מדבר. אני לא מדבר על השאלה האם אנשים יכולים להתנהג באופן מוסרי, הם יכולים. אני שואל, האם הם יכולים לתפוס שיש מוסר תקף, תפיסה פילוסופית? כאן אני אומר שבלי אלוקים לא. לכן, למשל, אנשים שיסבירו, טוב, עוד רגע. הקדמה נוספת, כתוצאה מהעניין הזה, אני רוצה שיהיה ברור, אני לא עוסק בכלל בשאלה האם אלוקים הוא טוב, או הוא רוצה ממני את המוסר, יכול להיות שהוא לא רוצה ממני את המוסר. מה שאני טוען זה שאם יש מוסר תקף, אז ברקע יש אמונה באלוקים שרוצה ממני את המוסר. אבל יכול להיות באדם שיגיד, אני מאמין באלוקים, אלוקים הוא רשע מרושע. הוא לא רוצה ממני שום דבר מוסרי. זה עקבי לחלוטין, אני לא טוען שום דבר נגדו. לא מסכים איתו, אבל אני לא טוען נגדו שום דבר, הטענה שלי לא פונה אליו, בסדר? אני טוען, לא, שום דבר לא טוען על אופיו של אלוקים, לכן האלוקים המקראי, למשל, לא רלוונטי פה. אפשר לשאול שאלות על איזה התנהלויות שלו אנחנו רואים במקרא, האם זה באמת ישות שהייתי מגדיר אותה כטובה או לא טובה, בסדר, אפשר להתווכח על זה, לא מעניין. כי אני לא מדבר על השאלה האם אלוקים הוא טוב, בכלל לא, זה לא רלוונטי, אני לא מניח את זה בכלל. מה שאני טוען זה רק את הטענה ההיפותטית, המותנה. אם יש מוסר תקף, זה אומר שברקע יש אלוקים שדורש ממני התנהגות מוסרית. זהו. אם אין מוסר תקף, אז או שאין אלוקים, או שיש אלוקים, אבל הוא לא רוצה את המוסר, או מה שאתה לא רוצה. עושה מה שאתה רוצה, אוקיי? אז זה הבהרה חשובה נוספת, וכמובן, לכן אני גם לא מדבר על אלוקים במובנו היהודי, אוקיי? זאת אומרת, זה לא, אני לא מדבר על אלוקים היהודי, אני מדבר על איזושהי ישות, שהיא, יש לה סמכות, אולי בגלל שהיא ברא אותנו, אולי מסיבה אחרת, אבל יש לה איזושהי סמכות שלקבוע נורמות מחייבות, לכונן, כן, לחוקק מוסר תקף. זאת הישות שעליה אני מדבר, ואני מזכיר לכם שוב, שבכל אחד מהראיות שדיברתי עליהן, כל אחד מהניסוחים, מניח איזושהי הגדרה של אלוקים שאת קיומו מוכיחים. וכל ראיה כזאת מניחה הגדרה שונה. במקרה שלנו אני מניח את ההגדרה אלוקים כבסיס למוסר תקף. זה הישות שאת קיומה אני רוצה להוכיח, אוקיי? האם זה אלוקים שברא את העולם? האם זה אלוקים שנתן תורה? או לא יודע מה, התגלה למוסלמים? או לא יודע, פגני? לא אכפת לי. לא מעניין אותי, אני לא נכנס עכשיו לשאלה הזאת. לכן אנחנו בחלק הפילוסופי של המהלך. אז זאת הערה חשובה נוספת. עכשיו, מה שאני ארצה לטעון, זה טענה בשני צעדים. הצעד הראשון, אני ארצה לטעון לטובת ריאליזם מוסרי. אגב, בדיון עם דוד אנוך, זה היה צעד מוסכם. שמחתי לגלות שגם הוא, קראתי עוד קודם, אז ראיתי שהוא מסכים איתי בעניין הזה, הוויכוח שלנו היה בצד השני, האם ריאליזם מוסרי מחייב אלוקים. אבל קודם כל, התשתית לכל הדיון שלי זה ריאליזם מוסרי. ולכן אני רוצה קודם כל לעסוק, לגעת בו. מה זה אומר ריאליזם מוסרי? כאשר אני מדבר על השאלה למה להיות מוסרי, או מה אופיים של חוקי המוסר, אני כזה, לא למה להיות מוסרי, אלא מה אופיים של חוקי המוסר, אוקיי? אז יש כאלה שאומרים, זה סתם דבר שטבוע בנו, או הסכמה חברתית שהחברה קיבלה על עצמה, שיקולי שרידות, האבולוציה התמיעה את זה בנו, יש איזה ערכי שרידות ברורים להתנהלות מוסרית, כן, זה ברור. אז יש כל מיני תשובות מהסוג הזה, התשובות האלה לא מעניינות אותי. הן לא מעניינות אותי כי הן לא עונות על השאלה שאני שואל. התשובות האלה מסבירות איך נוצרה בתוכי הנטייה המוסרית. אבל אני לא שואל את השאלה הזאת, אני שואל את השאלה איך, האם, ואם כן, אז איך, יש כללי מוסר תקפים. אם מישהו אומר לי, תראה, אני מתנהג באופן מוסרי, כי ככה אני בנוי, אני מרגיש שככה טוב לי להתנהג, ככה נכון להתנהג, ככה בא לי להתנהג, גם כשאני כל מיני ניסוחים כאלה ואחרים, זה לא אדם מוסרי, זה כבשה. בסדר? עכשיו, מה זה אומר בעצם? שמבחינתו, אין חוקי מוסר. זה לא שהוא כפוף לאיזשהו חוק, אלא הוא עושה מה בראש שלו, איך שהוא בנוי, אוקיי? לפי הטיעון הזה, אם אתה רוצה להגיד לי שמה שנמצא בתוכי זה גם בסיס לכך שהוא מחייב, אז מה שנמצא בתוכי זה גם הרצון לדבר לשון הרע. אז האם יש כלל מוסרי שאני צריך לדבר לשון הרע בגלל שיש לי תאווה כזאת, יש לי יצר כזה? לא כל דבר שטבוע בי, אני תופס אותו כמשהו שמחייב אותי. לכן גם אם מישהו יגיד שהמוסר טבוע בו, ואני מסכים לגמרי, אני חושב שהוא טבוע בנו, המוסר, אבל עצם זה שהוא טבוע בנו זה עוד לא מוסר. טבועים בנו הרבה דברים, אנחנו תולדו של האבולוציה. השאלה, האם אני רואה בדבר הזה, טבוע בי או לא טבוע בי, זה לא חשוב, משהו שהוא מחייב. זה מה שנקרא אצלי מוסר, ועל זה אני מדבר. הדיון הוא פילוסופי, לא פסיכולוגי, עוד פעם אני חוזר, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. ולכן ההסכמה החברתית בעיניי היא לא הבסיס לריאליזם אתי, ההסכמה החברתית גם בעיניי בכלל לא בסיס למוסר, זה שהציבור הסכימו, אז מה? שיסכימו, שיעשו מה שהם רוצים, מה זה קשור אליי? למה שאני אעשה את זה? או אם דבר טבוע בי, אז מה? אז הוא טבוע בי, למה שאני אלך על פיו? ברגע שאתה אומר לי, כן, אבל אתה חייב ללכת על פיו גם, זה טבוע בך ואתה חייב ללכת על פיו, מאיפה בא החייב הזה? לא מאיפה זה נטבע בי, זה נטבע בי מהאבולוציה. אני שואל, אבל מאיפה יוצא העיקרון שאומר לי, אתה חייב ללכת על פי הדברים האלה שנטבעו בך בתהליך האבולוציוני? פה כבר יש אמירה נורמטיבית, לא עובדתית. אתה חייב משהו, או שהחברה קבעה. מאיפה באה החובה הזאת? גם את החובה הזאת החברה קבעה, או גם היא טבועה בי. נו, אז עכשיו אני ארבע צריך. עכשיו אני אשאל אותך על זה עצמו. למה לציית לזה? בסוף, חוק מוסרי הוא לא עובדה. זו נקודה מאוד חשובה. מי שמבסס, זה נקרא הסברים נטורליסטיים, מי שמבסס את המוסר על עקרונות עובדה, זה פשוט כשל פילוסופי. זה מה שנקרא כשל ה-out is של דיוויד יום. לכן, לדוגמה, הסברים אבולוציוניים לא רלוונטיים למוסר. כל כך הרבה אנשים לא מבינים את זה. הסברים אבולוציוניים הם לא יכולים להיות הסבר למוסר. לא בגלל שמדעית זה לא נכון. מדעית זה יכול להיות לגמרי נכון. זה נשמע לי הגיוני מאוד גם. אבל זה לא מבסס מוסר, זה מבסס התנהגות מוסרית. את למה יש לי נטייה לעזור לשני? כי האבולוציה דאגה להכניס לגנים שלי, שתהיה לי נטייה לעזור לשני, כי ככה גנים שורדים. אוקיי, עכשיו אני שואל, אוקיי, אבל אני לא רוצה לציית לגנים שלי, לא רוצה לעזור לחבר. יש לך איזושהי טענה כלפיי? אני לא מציית לגנים שלי, מה, הגנים שלי זה אלוהים, למה צריך לציית להם? לא רוצה, אני רוצה לא לעזור לזולת. יש לך איזושהי טענה כלפיי? אם יש לך טענה כלפיי, אז זה אומר שלא מספיק להגיד שהאבולוציה התמיעה את זה בתוכי. אתה הרי צריך להסביר לי למה יש לך טענה שלפיה אני צריך לציית למה שהאבולוציה התמיעה בתוכי. ולכן הסברים נטורליסטיים לא יעזרו פה. הסברים אבולוציוניים לא יעזרו. הסברים האבולוציוניים מסבירים לי איך נוצרה הנטייה המוסרית או ההתנהגות המוסרית. אני לא שואל את זה. אני שואל מאיפה נוצרה החובה המוסרית. מאיפה העקרונות האלה מקבלים תוקף. לא איך הם נוצרו אצלי, אלא מאיפה יוצא זה שהם תקפים, שחייבים להתנהג על פיהם, שזו שאלה אחרת לחלוטין, למרות שכל כך הרבה אנשים, כולל פילוסופים ואנשי מדע כמובן, מבלבלים ביניהם בצורה מחפירה ממש. זה פשוט שתי שאלות שונות לגמרי. כל אלה שמסבירים את המוסר על בסיס אבולוציה הם פשוט אבילים. אני לא יודע איך האבולוציה הוציאה אנשים כאלה. הטענה, הם יכולים להגיד, תראה, אין מוסר, זה בסדר, זה טענה עקבית, זאת לא טענה אבילית. אני לא מסכים איתה, זאת לא טענה אבילית. יכולים להגיד, תראה, אין מוסר באמת במובן שאתה מדבר עליו, במובן של כללים תקפים שמחייבים אותנו. יש לנו נטייה מוסרית, זה מועיל לשרידות, ולכן אנחנו זורמים עם זה. זה בסדר גמור, לאחד כזה אין לי טענה, הוא לא צריך את אלוקים ולא צריך כלום. אבל אני אומר, אבל אני למשל, יש לך, אני שאל אותו אחד, אני עכשיו, לי אין את הנטייה הזו, או שיש לי ואני לא מציית לה. יש לך איזושהי בעיה איתי? אתה רואה אצלי איזשהו פגם? אתה שופט אותי לחומרה?
בוודאי, כן.
שנייה אחת, אם כן, אז זה אומר שלא סתם אתה עושה מה שבא לך, אלא אתה תופס שזה תקף, שזה נכון, שזה מחייב. אז אל תספר לי סיפורים שאתה רק עושה איזה כי בא לך. אבל אם זה תקף, אז אני חוזר לשאלה, האבולוציה לא נותנת להסביר למה זה תקף, היא נותנת להסביר למה זה שם. אבל למה זה תקף? למה זה מחייב? למה אני צריך לשמוע לקול הפנימי הזה שהאבולוציה נטעה בתוכי? האבולוציה, ברוך הוא, נטעה בתוכי. כן, אז איך את זה אתה מסביר? את זה האבולוציה לא מסבירה. כן, מישהו רוצה להעיר?
כן, אני לא יודע, יש כל מיני סיפורים, לא זוכר בדיוק, אבל על שני הסוחרים שהלכו עם היין, להעיר אחרת את זה, והאות שלו יכל להתאפק, כל יום לקח שלוק אחד, נו, מי ירגיש מכזה מין, וכן, שם מים במקום, או לא, לא חשוב, בקיצור, יום אחד, מהשלוק, שלוק, שלוק, נשארו בלי יין. אז אני אומר, הנושא הפרקטי, למה אנחנו מתעלמים ממנו? קבעו כללי התנהגות לאנושות, שאחרת יוכלו אחד לשני.
אז שיוכלו.
השאלה היא, רגע,
שנייה. לברך.
שנייה, פעם, היום אנחנו קוראים לזה חרדים. פעם קראו לזה הדוק. כשאני הייתי ילד, קראו לדתיים הדוקים. מה זה הדוק? מקפיד קלה כרבה חמורה. מה זה קדוש? מה אנחנו אומרים את המילה קדוש?
עוד פעם, אתה...
הכוונה היא, שנייה, אז אני אומר, הכוונה היא שאנחנו קובעים אקסיומה, שאנחנו, גם בדבר שאנחנו כרגע לא רואים את תוצאה שלו, אנחנו קבענו כללים, ואם לא נקפיד
לכם... מישהו לא נכון, אני חוזר עוד פעם.
מה לא נכון?
זה לא מישהו לא נכון. אני אתה קבעת אקסיומה, אני מצפצף עליה. יש לך טענה כלפיי?
כן, כי אתה גורם לי, לחיים שלי, להיות גרועים יותר.
לא, אז מה? מותר לי, לא? מה הבעיה? אתה יכול להתגונן בפניי, כי אתה מפחד שיהיו תוצאות בעייתיות כלפיך. אני לא שואל את זה. אני שואל את השאלה, האם אתה רואה בי פגם במובן המוסרי? אתה לא יכול לראות בי על בסיס מה שאתה אומר. אתה יכול להתגונן מפניי, כי אתה מפחד שאני אזיק לך או אוריד את איכות חייך. בסדר.
לכן אני מחנך את האנושות להתנהג לפי הכללים האלה, כדי שיהיו לנו חיים יותר מסודרים ויפים.
זה לא מוסר. זה לא מוסר.
זה מוסר. למה זה לא מוסר?
זה משהו אחר. מוסר זה משהו שאומר שיש חוק תקף שאתה חייב להתנהג על פיו. וחוק כזה לא יכול לצאת לא מהסכמה חברתית ולא מאבולוציה שנוטעת את זה בתוכי. הסכמה חברתית שירקדו אורה עד מחר אם הם רוצים, כל החברה ביחד. מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי? אז מה אם החברה הסכימה? בחברה הנאצית הסכימו לרצוח את כל היהודים. גם שם הייתה חברה, ההסכמה החברתית. אם ההסכמה החברתית היא הדבר שנותן תוקף למוסר, אז כל הסכמה חברתית היא מוסרית לשיטתך. ואם אתה אומר שלא, אז תסביר לי למה ההסכמה החברתית הזאת היא מוסרית והיא לא מוסרית. זה אומר שיש משהו מעבר להיות ההסכמה החברתית. כי עובדה שיש הסכמות חברתיות שאתה לא רואה אותן כמוסר. אז מה זה המשהו המעבר? ומי קבע אותו? החברה? אין, אי אפשר להתחמק מזה. אין, זה פשוט משהו שאי אפשר להתחמק ממנו. מי שמתחמק ממנו פשוט לא מבין. זה לא מה שאפשר להתווכח עליו בכלל. זה, לכן... העוצמה של הראייה הזאת היא הרבה יותר חזקה, אני חושב, במובנים מסוימים, הרבה יותר חזקה מכל הקודמות. אי אפשר להתווכח על זה. מה שאתה יכול רק, הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, שלדעתך אין מוסר תקף. בסדר, זה כן. ואז הראייה לא פונה אליך. אני לא עוסק כרגע בשאלה הזאת. אני אומר, אם יש מוסר תקף, שזה אופיו, מה שאמרתי כאן, אז אין דבר כזה בלי אלוקים. זהו. על זה, מי שמתווכח על זה, הוא פשוט לא מבין. אבל עכשיו אני רוצה להתקדם עוד צעד, ולהסביר, להביא שתי אינדיקציות שאולי ישכנעו אתכם יותר, הריאליזם המוסרי. ריאליזם מוסרי פירושו שיש איזשהם חוקים אובייקטיביים מחוצה לי, לא בי ולא הסכמה חברתית, אלא משהו ריאליסטי, כמשהו אונטי בעולם עצמו, לא פיזית, אבל משהו שיש לו איזושהי מציאות אובייקטיבית, שהוא מחייב וצריך לציית להם, צריך לנהוג על פיהם, זה מה שנקרא ריאליזם אתי. עכשיו, דוד אנוך עצמו, באחד מהמאמרים שלו, הוא פילוסוף אנליטי. אז באחד מהמאמרים שלו, הוא הביא אינדיקציה לעניין הזה, הוא קורא לזה מבחן עטרת. הוא אומר לכם, תחשבו על בן אדם, ילד, בא אליכם ואומר את המשפט הבא, כמה טוב שאני לא אוהב טרד, כי אם הייתי אוהב טרד, אולי הייתי אוכל אותו. הרי טרד זה איכס. אז כל כך... הוא כל כך שמח בזה שהוא לא אוהב טרד, כי אם הוא היה אוהב טרד, הוא היה אוכל טרד, וטרד הרי זה איכס. עכשיו, איך אתם מתייחסים לטענה מהסוג הזה? ברור שזה שטות. למה זה שטות? כי אם הוא היה אוהב טרד, אז זה לא היה איכס לאכול אותו. הוא שופט את ההתנהלות שלו על פי עקרונות אחרים, לפי העקרונות שבהם הוא מחזיק עכשיו. זה שטויות, זה פשוט קשת, כן? זה בדיחה. מבחן הטרד הוא בדיחה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מישהו טוען טענה דומה. כמה טוב שאני לא חי במאה ה-12, כי היום אני כבר יודע את תורת הקוונטים. ואם הייתי חי במאה ה-12, ההיכרות שלי עם העולם הייתה הרבה פחותה, כן, פחות טובה. מה אתם אומרים על טענה מהסוג הזה?
אין דבר סוף, אם הוא היה חי בעוד 100 שנה, אז הוא היה בטח יודע דברים שהיום הוא לא יודע.
לא, אבל הטענה היא שטותית, זאת בדיחה? לא. נכון, טענה בסדר גמור. ואדם רוצה להיות עם הרבה ידע, עם הכירות עם העולם, הוא שמח שהוא חי בתקופה שבה המדע מתפתח, לעומת תקופה שבה המדע היה פחות מפותח. נכון, עוד 200 שנה אולי יהיה עוד יותר משמח לחיות. אבל בסדר, אבל אני אומר על טענה עקרונית. זה אומר, שימו לב, המבנה הוא אותו מבנה של שתי הטענות. מה ההבדל בין מבחן הטרד לבין מבחן תורת הקוונטים? ההבדל הוא שמבחן הטרד זה עניין של טעם סובייקטיבי. אם אתה אוהב טרד, אתה אוהב, אתה לא אוהב טרד, אתה לא אוהב, אין פה שום עדיפות. תלוי בחך שלך. אם אתה אוהב בסדר, אם אתה לא אוהב גם בסדר. אז להגיד שאם הייתי אוהב טרד, הייתי אוכל וזה היה איכס, זה ערבוב. אי אפשר לערבב את הטעם האישי העכשווי שלך במצב ההיפותטי שבו היה לי טעם אישי אחר. זה סתם חוסר הבנה, זה בדיחה. אוקיי? לגבי תורת הקוונטים, למה זה שם זה לא בדיחה? כי שם לא מדובר על טעם אישי, זה עובדות מדעיות. אז בהחלט העובדות האלה הן עובדות נכונות, גם אם לא ידעתי אותן במאה ה-12, הן היו נכונות גם במאה ה-12, רק אז לא ידעתי אותן. לכן פה זה לא עניין של טעם אישי, שאתה יכול או להאמין בתורת הקוונטים או לא להאמין בתורת הקוונטים, אתה יכול לדעת או לא לדעת, אבל תורת הקוונטים נכונה. לא מניח לצורך הדיון כרגע, כן? אז לכן זה לא דומה בכלל למבחן הטרד. מה ההבדל? שמבחן הטרד זה עניין של טעם סובייקטיבי, כל אחד וטעמו, אבל תורת הקוונטים זו עובדה, אובייקטיבית, מדעית. זה ההבדל. עכשיו, זה נותן לנו מכשיר מצוין כדי לבדוק סובייקטיביות של טענות. נעביר את מבחן הטרד על הטענות האלה, ונראה האם זה נראה לנו בדיחה, או זה נראה לנו רציני. אם זה נראה לנו בדיחה, זה סובייקטיבי. אם זה נראה לנו רציני, זה עובדות, אובייקטיביות, ריאליסטיות. אז בואו נראה. נגיד שאני אומר, כמה טוב שאני חי היום ולא במאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20, כי אז הייתי תומך בעבדות או מחזיק עבדים. או לא יודע מה, לא נותן לנשים זכות הצבעה. אז כמה טוב שאני חי היום בתקופה נאורה, שבה אין עבדים ונשים יש להם שוויון זכויות, וכל דברים כאלה. עזבו כרגע את הוויכוחים על הטענה, על תוכן הטענה. אני שואל, האם הטענה הזאת נשמעת לכם בדיחה?
זה כמו הטרד, כן.
כמו טרד?
תלוי אם אתה גבר או אישה.
כי אז אולי המפריע לא שלי.
אבל זה מפריע לי היום, כי עובדתית, אני אומר, מוסרית זה לא נכון. זה שלא הייתי יודע את זה שם על דקה בחינה. על זה שהייתי מתנהג באופן לא מוסרי, לא באשמתי אולי, כי לא הייתי יודע. אבל היום אני יודע שזאת התנהגות מרושעת. אז מה, זה כל כך מצחיק שאני שמח על זה שאני חי בתקופה נאורה? זה מגוחך, בעיניי, ברור שזה דומה לקוונטים ולא לטרד. לא? נראה לי פשוט.
זה נראה כמו טרד.
אוקיי, אז אם ככה מבחינתך אין ריאליזם מוסרי. אבל
מי ניקח את הדוגמה, אם אנחנו רוצים שהתפילה יהיה מעורב בין אנשים ונשים שיושבים ביחד. מי שיכול להגיד, זה נגד הניור, זה נגד פמיניזם וכן הלאה, וטוב שאנחנו גרים...
לא, אתה מכניס פה טענות מוסריות ששנויות במחלוקת, עזוב, אני מדבר על מוסר ברור. עבדות זה משהו שהוא לא...
אין דבר כזה.
בטח שיש דבר כזה. עבדות זה לא דבר ששנוי במחלוקת. אף אחד אני מכיר לא תומך בעבדות.
מה קרים שלך?
לא, אני לא נכנס שם לשאלה, האם כל מה שנראה היום מוסרי אני מסכים לו. לא, אני לא מסכים לו. אני אומר, בוא תיקח משהו, אבל לגביו ברור לך שזה מוסר מחייב, שהציבור כולו בעצם מסכים לזה, פחות או יותר. דבר על הדוגמאות האלה, כי אלה הדוגמאות החשובות. שאני אעשה...
יש עבדות בתורה.
כמה טוב שלא נולדתי בגרמניה הנאצית לפני 70 שנה, 70 שנה, כי אחרת יכולתי להיות, לא יודע מה, קצין אס-אס. בסדר? זה נשמע למישהו בדיחה? כשאני אומר דבר כזה? לא יודע, זה נשמע לי נורא רציני. ממש כמו תורת הקוונטים, ממש לא כמו תרת. למרות שאם הייתי חי שם, הייתי אומר לעצמי, אוקיי, אני נאצי, הייתי חי בתודעה הזאת, צריך להשמיד את היהודים, וזה מה שבאמת הייתי חושב. אוקיי? אז לכן, אני חושב שבאופן ברור, זה דומה לתורת הקוונטים, ולא לתרת. אבל אם זה כך...
ברור שהרב צודק פה, אבל בלי שהרב הסביר על איזה ריאליזם מוסרי, כביכול שיש איזה עובדות במציאות, שזה משהו אחר בכל זאת. ברור שהרב צודק שאנחנו מאמינים בתוקפם של המוסר הקטקף כרגע.
זה ריאליזם מוסרי, בסדר? זה הכל, זה מה שאני טוען עכשיו. מה טענתי במקומות אחרים, נשאיר במקומות אחרים. זה מה שאני טוען עכשיו, אוקיי? אז זה אומר, זאת אינדיקציה אחת לריאליזם מוסרי. אינדיקציה שנייה לריאליזם מוסרי, זה... הדוגמה שאני הבאתי, כן, הדוגמה שאני משתמש בה הרבה, גם בסדרות האלה, אני חושב שדיברתי עליהן, על, יש מאמר של אחד בשם ארי אלון, הבן של השופט אלון, מנחם אלון, שהוא, הנה זה מגיד, דטלש כזה, כן, אז הוא עכשיו, זה רבי חילוני כזה, מגיד חילוני, דרשן, והוא, הוא נבון מאוד, ועם לשון משובחת, באמת כותב ומדבר בצורה בלתי רגילה, והוא, יש לו איזה הבחנה שהוא חוזר עליה בכמה מקומות, בין האדם הרבני לאדם הריבוני. האדם הרבני זה האדם שנותן לרבנים, להלכה, לאיזשהו גורם חיצוני, לחוקק את דרכו, את הרחב, את הנורמות שמחייבות אותו. האדם הריבוני זה האדם שמחוקק לעצמו את הרחב, זאת אומרת החילוני, כן? וזה אמור להראות למה החילוני הוא נעלה יותר מהאדם הדתי. כי האדם החילוני הוא אוטונומי, הוא מחוקק לעצמו את הרחב, והאדם הדתי הוא בעצם נותן למסגרת חיצונית או אנשים אחרים להכתיב לו מה נכון ומה לא נכון, מה הוא צריך לעשות ומה אסור לו לעשות. ואז אני שואל, מה הוא היה אומר כלפי אדם ריבוני שחוקק לעצמו את דרך החיים של להיות רוצח שכיר? הוא חוקק באופן אוטונומי לחלוטין לעצמו את דרך החיים, הוא דבק בה, הוא מוכן לשלם על זה מחירים, הרי נכנסים הכלא אם תופסים אותך. אדם שבהחלט חוקק לעצמו את הרחב. האם הוא ראוי לשבח מוסרי? הוא אדם ריבוני. אז כן, הוא אדם ריבוני. זאת אומרת, הוא אדם שחוקק לעצמו את הרחב. אבל נדמה לי שגם ארי אלון יסכים שהוא לא דמות מופת מוסרית. ולמה לא? מה ההבדל בינו לבין מי שמחוקק לעצמו את המוסר, כסט הערכים שמחייב אותו? ההבדל הוא שהמוסר זה ערכים טובים, ולהיות רוצח שכיר זה ערכים רעים. עכשיו אני שואל מאיפה בא ההבדל בין הערכים הטובים לערכים הרעים. אם היסוד להיותו של ערך טוב זה זה שאני חוקקתי אותו, אז הוא גם חוקק לעצמו להיות רוצח שכיר. אז גם זה טוב. אם אתה מניח שזה רע, ואם התרזה שחוקקה לעצמה את המוסר היא טובה, אז אתה צריך להסביר לי מה מבחין בין מערכת החוקים הזאת למערכת החוקים ההיא, בלי קשר לשאלה שאני חוקקתי אותם. כי בשני המקרים מדובר באנשים שחוקקו אותם לעצמם. וזה אומר שההגדרה של טוב ורע היא לא תוצאה של החקיקה שלי. זה נתון אובייקטיבי שלא תלוי בי. מה טוב ומה רע זה נתון. אדם טוב זה אדם שמחייב את עצמו, מחוקק לעצמו רק במובן של המחויבות, לאמץ את המערכת הטובה ולא את המערכת הרעה. אבל לא שהוא יכול להגדיר מה זה נקרא טוב ומה זה נקרא רע. כי אחרת גם הרוצח השכיר היה טוב באותה מידה כמו אמא תרזה. הוא מגדיר לעצמו את זה, והיא מגדירה לעצמה את זה. Okay. לכן ברור שיש פה טעות פילוסופית. נכון שבן אדם צריך לאמץ לעצמו באופן אוטונומי וחופשי את ההתנהלות שלו, כי בלי זה אין לה ערך. אבל זה לא נכון שהוא יכול לקבוע האם הדרך הזאת היא טובה או רעה. זה נתון, זה לא תלוי בו. זה נתון, נתון של לעזור לזולת זה טוב ולרצוח את הזולת זה רע. לא בגלל שמישהו קבע את זה, אלא זה נתון. ולכן גם ארי אלון מציב תמונה חלקית בלבד. הוא אומר, נכון שבשביל התנהגות מוסרית דרושה הכרעה אוטונומית, בלי זה אין ערך להתנהגות שלי, אבל זה לא אומר שההכרעה האוטונומית זה הדבר היחידי שדרוש. זה לא אומר שההכרעה האוטונומית היא זו שקובעת מה זה טוב ומה זה רע. אין פה דרך חזרה, כמו שנאמר בשיר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו עושים פה איזושהי הבחנה בין טוב לרע, שהיא הבחנה אובייקטיבית, שהיא לא תלויה באדם. ושוב פעם חוזרת השאלה, אז מאיפה היא באה? אבל זו השאלה הבאה. כרגע אני רק מציב את העובדה. העובדה היא שאני חושב שכמעט כל האנשים, וכאן הוויכוח הכמותי שיש לי עם פרופסור טורקל מקודם, הטענה שלי זה שרוב האנשים רואים את המוסר כמשהו שהוא אובייקטיבי וכפוי עליהם, והוא לא כפוי עליהם להתנהג על פיו, הם יכולים להחליט אם להתנהג על פיו או לא, אבל לקבוע מה זה מוסרי זה לא החלטה שלך. מה זה רע ומה זה טוב, זה נתון.
אני לא מסכים.
אוקיי. אתה בעצם לא יכול לשפוט אותי על משהו שאני עושה, אתה טוען שהרוצח שכיר ואמא תרזה זה אותו דבר.
המוסלמי הקיצוני אומר שהוא...
מה שהוא אומר זה לא מעניין אותי, אני שואל מה אתה אומר.
אנשי המאפיה הם טוענים שהם מוסרים.
אני לא מדבר על השאלה מה הוא טוען, אני מדבר על השאלה מה אתה טוען. האם בעיניך אמא תרזה והרוצח השכיר הם אותו דבר?
אבל עוד פעם, אם אתה גר באפגניסטן או
מה... אם אני גר, אתה גר בישראל.
כל אחד שם יגידו שהם מוסרי, כל הקהילה יגידו.
אבל אני שואל אותך, לא את האפגני.
אבל זה סבג'לי.
לא, לא. אתה, אם אתה בא בטענות...
כל מסכימים איתי.
לא, זה לא, עוד פעם. אם אתה בא בטענות לרוצח השכיר, פירוש הדבר שאתה מצפה ממנו להתנהג כמו שאתה רוצה. בזכות מה? למה?
אבל זה
אתה חושב שהמערכת שאתה הגעת אליה היא המערכת הנכונה. עכשיו, העובדה שיש אחרים שחושבים אחרת זה נכון, זה ברור. אבל שוב פעם, זה הקשן של הקשן הנטורליסטי. העובדה שיש ויכוח... אני אסביר. העובדה שיש ויכוח...
זה כל אחד אומר משהו. אני אומר שהוא לא צודק, הוא אומר שאני לא צודק.
זה טעות.
כל אחד אומר שהשני לא צודק.
לא, יש לך טעות. יש לך טעות מושגית. אני אסביר שוב. זה סתם טעות, זה לא ויכוח, זה טעות. אני אסביר. אני בכלל לא תולה את מה שאני אומר בשאלה של רלטיביזם מוסרי. אני לא מדבר פה על אובייקטיביות במובן של בין סובייקטיביות, שכל האנשים מסכימים. אני מדבר על אובייקטיביות במובן שלי עצמי. כשאני עצמי חושב שהדבר הזה הוא מוסרי, אני טוען שזה בא מבחוץ, ככה אני מבין את המוסר והוא מחייב אותי, או שזה פשוט בגלל שככה אני בנוי. אני שואל את עצמי, האפגני חושב ההפך, לכן אני רלטיביסט מוסרי מוחלט, בסדר? לצורך הדיון. האפגני חושב אחרת, אני חושב, הכל נכון. אני שואל אותי עצמי, כשאני אומר שאיש דאש שעורף ראשים הוא רשע, האם אני חושב שהוא באמת רשע? או שפשוט אני אומר, תראה, לטעם שלי, לחך שלי, זה לא נעים, מה שהוא עושה. ככה אני בנוי, אני יודע, הוא בנוי אחרת. אין לי באמת טענה כלפיו. אני כמובן אזהר ממנו, כי הוא יכול להרוג אותי, אבל טענה במובן המוסרי, אין לי טענה כלפיו. אז אני אומר, לא, יש לי טענה כלפיו. הוא רשע ברמה המוסרית, וזה לא משנה את העובדה שיש אנשים אחרים שאומרו אחרת, המוסלמים יאמרו אחרת. זה נוגע לשאלה של רלטיביזם מוסרי. אני לא עוסק בה בכלל. מה שאני אומר יכול להיאמר גם על בסיס של רלטיביזם מוסרי. רלטיביזם במובן האנתרופולוגי, זאת אומרת רלטיביזם במובן, או הסוציולוגי, רלטיביזם במובן שיש חברות שונות שמאמינות במערכות ערכים שונות. זה ודאי נכון, עובדתית. אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על השאלה, אני, בתור הרבה חברה שאני חי, אני עצמי אישית, קבעתי לעצמי איזשהו סט מוסרי. האם מבחינתי אני קבעתי את החוקים האלה? או שמבחינתי זה חוקים שקפואים עליי, אני רק קבעתי לעצמי לציית להם. זה השאלה החשובה. למה? כי אז זה אומר שאני תופס את החוקים שלי לא כחוקים שאני חוקקתי, אלא כחוקים שהם קיימים אובייקטיבית בלי קשר אליי. ולא משנה אם מישהו אחר חושב שהחוקים הם אחרים. וזה אני אומר עכשיו כשאני שואל את עצמי, האם באמת יש פה מערכת חוקים אובייקטיבית? לדעתי 99% מהאוכלוסייה שלא מתבלבלים בכל מיני מושגים יענו על זה בכן. וכשהם רואים מישהו שמתנהג באופן לא מוסרי לדעתם, ברור להם שהוא פגום מוסרית, אובייקטיבית. נכון, הם יכולים להבין שהוא חושב אחרת ושיש להם ויכוח, זה בסדר גמור. אז במובן הזה כשלשפוט את האדם, אז אני מוצא לו נסיבות מקילות, כי הוא חושב אחרת, הוא חי בתרבות אחרת, ולכן אולי אני לא אעניש אותו, בגלל שאני לא רואה בו אדם שעושה עוול לשיטתו. אבל לשיטתי הוא ודאי עושה עוול. ולשיטתי האובייקטיבית הוא עושה עוול, לא בגלל שזה לא מתאים לטעמי, ושלשיטתי, יש, במילים אחרות אני אגיד ככה, לי ולמוסלמי יש ויכוח על מה שהמוסר אומר, אבל זה לא שאין מוסר, אלא יש ויכוח, אחד צודק והשני טועה, אני טוען שאני צודק והוא טועה, ולכן אם הוא מתנהג ככה הוא רשע, אבל לפי התפיסה, כן, הנרטיבית, אז בעצם זה אומר, אין לנו בכלל ויכוח אם המוסר הוא כזה או המוסר הוא אחר, אין דבר כזה מוסר. מוסר זה בסך הכל אוסף נטיות של תבועות בי או בחברה או מה שלא יהיה, אנחנו נוהגים על פיהם, חברות שונות נוהגות באופנים שונים, אין אמת מוסרית שאנחנו מתווכחים עליה בכלל. בעולם הפוסט-מודרני אין ויכוחים. הפוסט-מודרניות האמיתית, קבוצה הריקה פחות או יותר, אין ויכוחים. כי ויכוח בעצם, אחת האינדיקציות שגם עלו שם בפאנל, ברגע
שיש שם מלחמות, אין שם ויכוחים,
ברגע שיש ויכוח על אישו מוסרי כלשהו, זה אומר ששני הצדדים מבינים שיש משהו כזה בחוץ והם מתווכחים מהו. כי אם הכל היה תולדה של מה שאני חש או מה שטבוע בי, אז אם בי טבוע לרצוח ובכלל טבוע לא לרצוח, אין לנו ויכוח. אתה תרצח ואני לא ארצח. זה הכל. מה הוויכוח? כשאני מדבר על הוויכוח, מה המוסר אומר, ויש ויכוח. אבל אם אני אומר שיש ויכוח על מה שהמוסר אומר, זה אומר שיש מוסר. וזה שיש ויכוח, זה רק אומר שאחד צודק והשני טועה. זה לא אומר שיש ריבוי אמיתות או שאין אמת. זה הטעות הנפוצה הזאת שאומרת שאם יש ויכוחים, כנראה אין אמת מוסרית. זאת שטות לוגית. זה שיש ויכוחים, זה אומר שאחד צודק והשני טועה. זה אומר שאין אמת לוגית. זה לא אומר שיש, אבל זה לא סותר את העובדה שיש. גם אם יש אמת לוגית, אחד יכול להיות ויכוח שאחד צודק והשני טועה. ואם הוא טועה ברמה המוסרית, אז הוא לא בסדר, הוא רשע. עוד פעם, באשמתו או לא באשמתו זה כבר טיעונים לעונש, אבל הוא רשע. ולכן, כשאני מסתכל על האנשים סביבי, כל מי שאני שואל אותו באמת, אחרי שאני מנטרל את כל הבלבולים המושגיים, אני לא חושב שיש מישהו עלי אדמות שחושב שהמוסר הוא לא ריאלי, לא ריאליסטי. וזה לא קשור לרלטיביזם, כמו שאמרתי קודם. אני גם אגב לא מסכים כל כך לתזת הרלטיביזם, ממש לא. לדעתי הרלטיביזם נמצא ממש בשוליים. על רוב הדברים בסך הכל כמעט כל האנושות מסכימה. ויכוחים הם די בשוליים, יש ויכוחים, על הפלות, על עריפת ראשים דאש וכולי, אבל זה ויכוחים בשוליים, בסך הכל רוב האוכלוסייה בעולם, על רוב מוחלט של הדברים מסכימה, מה זה טוב ומה זה לא טוב, אבל זה לא, אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא נגע לענייננו, לא אכפת לי, אפילו לא היו מסכימים, הרלטיביזם לא משנה פה בעניין הזה, זה נקודה מאוד חשובה, הטיעון שלי פונה לבן אדם סובייקטיבי אחד, אתה עצמך, איך אתה מבין את המוסר של עצמך? זהו. זה לא מבט אנתרופולוגי או סוציולוגי על העולם, וסתירה איזה עמדות יש. הבן אדם המסוים הזה, אם אתה תופס שיש מערכת חוקים שמחייבת אותך, והיא לא מעשה ידיך, אז זה אומר שלמערכת החוקים הזאת, ואז כאן אני עושה את הצעד השני, אני עושה אותו בקצרה, זה אומר שמערכת החוקים הזאת צריך להיות מישהו שחוקק אותה, או שנתן לה תוקף, או שקבע שזה טוב וזה רע. כי זה לא אני, וזה לא יכול להיות החברה, וזה לא האבולוציה, וזה לא שום דבר. אז אם אתה אומר שאין מערכת חוקים כזאת, אז אתה לא מכיר במוסר תקף והכל בסדר. אבל אם אתה חושב שיש מערכת כזאת, ולדעתי 99% מהאוכלוסייה חושבים, אז אחרי זה הם נותנים לעצמם דין וחשבון, שהם רק משלים את עצמם, וזה אבולוציה והכל, אבל 99% מהאוכלוסייה חושבים שזה מחייב וזה אובייקטיבי, אז אם באמת זה נכון, אז זה אומר שיש מישהו או משהו שנותן לזה תוקף. אין מערכת חוקים בלי מחוקק. זאת אומרת, אם אין מחוקק, אז מה התוקף של החוקים? למה שאני אציית להם? לכן, ברור שמאחורי זה יש מחוקק. זאת בעצם בקצרה, הראייה מן המוסר לקיומו של אלוקים, בפעם הבאה אני עוד אשלים את זה.
שאלה. כן. אם הרב מסכים, יש מצטטים משם חיים מבריסק, שאפיקורס בשוגג, נבח הוא עדיין אפיקורס.
אני מסכים לזה, אני מסכים לזה במובן העובדתי. את מי שלא מאמין באלוקים, מה זה משנה אם הוא לא השם, הוא עדיין לא מאמין באלוקים. אבל אם אתה מדבר במובן הנורמטיבי, זאת אומרת, איך צריך לנהוג כלפיו, אני לא מסכים. כי הוא אפיקורס, זה נכון, אבל הוא לא השם בזה שהוא אפיקורס, אין רשע באפיקורסות שלו. ולכן הסנקציות שמוטלות על אפיקורס, לא נכון להטיל אותם עליו. יש לי טור באתר שמדבר על שיפוט של אדם לשיטתו. שם אני בדיוק מדבר על העניין הזה, על ההבדל בין האמירה שהבן אדם עושה משהו רע, לבין האמירה שהבן אדם הזה הוא רע. אני טוען את הטענה הכי קיצונית שיכולה להיות. אם היה נאצי שרצח יהודים כי הוא היה בטוח שבזה הוא מטיב את מצב העולם, אז האיש הזה הוא לא איש רע. הוא עושה מעשים רעים מאוד, שאני לא מסכים איתם בכלל, מעשים נוראים, אבל האיש הוא איש טוב, כי הוא עושה את מה שבעיניו מיטיב את מצבו של העולם. צריך להבחין בין השיפוט ולעשה לו שיפוט של האדם.
אתה נגד משפט נורנברג שהם שפטו את כל הנאצים?
אני נגד במסויג. תלוי בשאלה, וזה רק השופט יכול להתרשם, תלוי בשאלה איך הוא מעריך את האנשים שבפניו. האם הם באמת היו משוכנעים שזה טוב? אם כן, אז הם אנוסים. יכול שצריך לשים אותם בכלא כדי להתגונן מפניהם, זאת אומרת, כדי שלא יזיקו, אבל לא כסנקציה, כעונש על רשע, אוקיי? אבל אם הוא מבין שגם הם הבינו שזה לא בסדר, רק הם נסחפו אחרי הרוח, לא ירשו לעצמם להתנגד, אז הם אשמים.
אבל זה... הנה, אייכמן תמיד טען שהוא רק הלך לבדרים מה שהם אמרו לו.
לטעון טענות כל אחד יכול. השאלה היא עד כמה אתה משתכנע זה אמין. הבן אדם שרצח תמיד יכול להגיד הייתי לא שפול, אבל הוא צריך להביא עדים כדי להוכיח שהוא לא שפול, נכון? גם פה אותו דבר. זאת אומרת, אייכמן, סליחה, להבדיל. אייכמן אמר, אני קיימתי פקודות. אז א', הוא לא אמר שבעיניו זה היה בסדר. הוא רק אומר שהוא קיים פקודות. זה כבר בעייתי כשלעצמו. אבל בוא נגיד שהוא היה אומר, אני חשבתי שזה גם בסדר. אני הייתי מצפה לאיזה שהן ראיות נסיבתיות כאלה או אחרות, שיוכיחו איזה שהוא חשב שזה בסדר. כי ההנחה הפשוטה שלי אומרת, שבן אדם נורמלי לא חושב שזה בסדר לרצוח מיליוני אנשים. יכול להיות שיש בן אדם כזה שכן, אבל נטל הראיה הוא עליו. אם הוא היה מוכיח את זה, הוא היה מבחינתי יוצא זכאי. הייתי שם אותו אולי בכלא בתור שלא יזיק, אולי. כמו שאני לא חושב שבגיל הזה הוא כבר היה מזיק. אבל כסנקציה על עבריינות, על היותו רשע, לא. לא, כהרתעה, זה תלוי בתורת האנישה שלנו. אבל העיקרון ברור. אני חושב שצריך לשפוט בן אדם לשיטתו. אבל את השיטה אני שופט לגופה, לא בגלל הבן אדם. הבן אדם יכול לאחוז בשיטה מרושעת, אבל מסיבות שהוא לא אשם בהן. אז השיטה היא שיטה מרושעת בעיניי. וזה מה שחשוב לטיעון שלי פה. לטיעון שלי פה אני מדבר על שיפוט של השיטות, לא על שיפוט של האנשים. האנשים שמאמינים בתזה אחרת, הם אנוסים, זה מה שהם חושבים. מה אני, איך אני יכול לשפוט אותם? זה אני מסכים לגמרי. אבל זה לא פוסט-מודרניות. זה סתם פסיכולוגיה ואתיקה פשוטה. פוסט-מודרניות זה להגיד שאי אפשר גם לשפוט את המעשים, כי אין אמת במה נכון ומה לא נכון, מה מוסרי ומה לא מוסרי. וכאן אני לא מסכים.
רב, אם באמת אתה חושב שלא מאנישים על דעות אחרות, אז למה הם נלחמים והורגים את הצד השני? זה אומר שהם כן מאמינים באמת שלהם.
לא הבנתי, מה פתאום? הרי... אף בן אדם לא עשה מעשה מרושע בלי שהוא מאמין שזה המעשה הנכון?
לא, אבל אומר...
הוא רוצח שכיר, חושב שמשהו הוא עושה זה באמת פסגת המוסר האנושי. הוא מבין שזה לא בסדר, רק הוא מעדיף את הכסף.
נכון, לא, אבל זה שנלחם בו, לא אומר, כן, אבל זה האמת שלו, הוא נלחם בו ויכול להרוג אותו.
כדי להתגונן, כדי שלא ירצח אותי. אבל אם הוא באמת מאמין בזה, אז אני לא אלחם בו כסנקציה על זה שהוא רשע, כי הוא לא. אני כמובן ארצה לשים אותו מאחורי סורג ובריח, שלא יהרוג אנשים. בסדר, כי הוא מזיק. הוא לא מגיע לו שום סנקציה, הוא לא אדם רע.
הם נלחמו על האמת שלהם, רק הם אמרו שיכול להיות אחר, אמת אחר, זה לא שולל את העבודה שלי.
אני מאמין בזה.
יש את האמת שלי, ואני חושב שהיא נכונה, ויש לה תוקף, ואני אלחם עליה, אפילו...
עוד פעם, זה ויכוח הקר. אם הם נלחמו על האמת שלהם והם באמת האמינו בזה, אז הנה חינם, אני קיבלתי. אני רק לא חושב שזה נכון, בטח לא בכל המקרה. אני חושב שהיה שם יצר ולא אמת שלהם, והיה שם איזשהו סוג של רוע, אבל כמובן, כל בן אדם צריך, לא יודע, צריך להתרשם בו באופן בלתי אמצעי, כדי לקבוע האם הוא שייך לאגף שהאמין בזה באמת ובתמים, או לאגף המרושע.
המוסלמי הקיצוני באמת מאמין בזה.
נכון, שמה למשל אני באמת מתייחס אליהם אחרת לגמרי מאשר אל נאצים. אני חושב שאצל המוסלמים, אני לא יכול לשפוט אותם בכלל. אני כמובן אלחם בהם כי הם מסוכנים, אבל אני לא יכול לשפוט אותם בכלל. והסיבה לזה כי אני מכיר את זה מהעולם שלי. ובעולם הדתי שלי אני יודע שגם דברים, או מסביבי גם יותר, שאני יודע שאנשים שמבינים שמעשה מסוים הוא לא טוב ברמה המוסרית, אומרים נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מחייב את זה מסיבות דתיות, ולכן הם עושים את זה. הם אפילו מזדהים עם זה שזה לא מוסרי, ועדיין הם מבינים שזה מה שצריך לעשות. אז אדם כזה בכלל איך אני יכול לשפוט אותו? אבל בתזה הנאצית אין איזשהו, אין לה איזשהו מקור תוקף דתי. שמה זה היה התזה המוסרית שלהם, וזו שאלה גדולה, האם אני מוכן להאמין לבן אדם שמאמין ברצינות בתזה מוסרית כזאת. האדם הדתי, המוסלמי או היהודי, אומר לי, תראה, אני, במוסר אני איתך. גם אני חושב שזה לא בסדר לערוף ראשים, לא בסדר מוסרית. אבל הדתית, דתית אני מחויב לעשות את זה, כי צריך להפיץ את תורתו של מוחמד ושל אללה בעולם, אוקיי? אז לכן אני עושה את זה. אז באמת בעניין הזה הוא אפילו, אני לא יכול לשפוט אותו אפילו מוסרית, לא רק אנושית.
אבל עצם זה שהוא בחר, נניח, נעזוב את האסלאם דווקא, וזה דת, נניח, שזו דת שהיא מאופיינת ברשע, בסתניות ובחיפוש איך לגרום סבל ורצח ומוות בעולם. ולזה אני מאמין, אני חבר נאמן בדת הזו משלם מס, ואני מאמין בערכים שלה ועשיתי, למרות שאישית אני חסתי חמלה גדולה.
אוקיי.
אז הרב לא יאשים אותו ויגיד, בסדר, האמנת באיזה דת, אז שוב אנחנו חוזרים לדת שהיא מנותקת ממוסר, התוצאות הן בדיוק כאלה.
התוצאות
הן לא... יכול להיות דת מרושעת, והרב יגיד שבעצם
אתה רוצה לחזור לוויכוח ההוא, אבל אני אמשיך לענות לך את אותם תשובות. זה לא, האפוקליפסה הזאת לא מרשימה אותי בכלל. אבל גם אם היא הייתה מרשימה אותי, זה לא מעניין. זאת האמת. עכשיו, האמת יכולה להיות מסוכנת, אז היא מסוכנת, אז היא אמת מסוכנת. אבל אם מסוכנת, זה לא אומר שהיא לא האמת. זה הכל.
זה כל השאלה של מחיית עמלק.
נכון? גם אצלנו יש דברים כאלה, היום הם לא ישימים, ברוך השם. אבל גם אצלנו יש דברים כאלה.
כן, אבל אם נחזור למושג, המושג של מוסר, מה זה? היום אנחנו, לאחרונה עם כל מיני משפטים, אנשי ציבור וזה, אז אומרים, אוקיי, הוא לא הגיע לרף הפלילי, אבל אנחנו נשפוט אותו ציבורית. כי אני אומר, בנושא המוסר, כפי שאני מבין את זה, זה למעשה אותה מערכת כללי התנהגות של האנושות, שחלקם הגיעו למסקנה חד משמעית וחוקקו אותם כחוקים מחייבים, קטע פחות חד משמעי השאירו למוסר, כלומר, עדיין כל אחד לפי איכשהו...
עד כאן אני מסכים לגמרי, עכשיו השאלה מה הטענה?
אז הטענה היא ש...
אתה גם רוצה לטעון שהמקור של החוקים האלה הוא לא טרנסנדנטי, הוא ההסכמה שלנו, וכאן אני לא מסכים. איך זה קשור להבחנה הראשונה שלך?
שאני אומר שזה נקבעו כללים, ו...
מה זה נקבעו כללים? מה זה נקבעו
כללים? האנושות לוחצת...
כשאתה גונב כסף, הוא לא בסדר, לא בגלל שהחברה קבעה שלגנוב זה לא בסדר, אלא כי לגנוב זה לא בסדר, יותר מזה. החברה קבעה שלגנוב זה לא בסדר, כי זה לא בסדר. לא שזה לא בסדר כי החברה קבעה.
להבדיל, כשאני הייתי רואה סרטי טבע, והייתי רואה איך שהנמר קופץ על העיל המסכן הזה, ומפרק אותו ואוכל אותו וזה, הייתי בתור ילד ממש בוכה.
אוקיי.
לי, מה, אתה טמבל אתה? זה אנושי, זה ככה מתקיים לעולם, מה אתה רוצה?
אוקיי.
זה שרשרת המזון.
חוזרים על הזנב של עצמם, אני מסכים לגמרי, ולכן מה?
אז אני אומר, יש כאן התנהגות שהאנושות
קבעה שהנמר הוא לא בלתי מוסרי, אני מסכים. אבל לא בגלל שמה שהוא עושה זה מוסרי, אלא בגלל שהוא נמר. נמר עושה מה שהטבע שלו אומר. אבל בן אדם שהיה עושה את זה, הוא אכן היה לא מוסרי.
ובני אדם קבעו לעצמם כללי התנהגות איך להתנהג כדי לחיות
אותו. בחברה הנאצית היו כללי התנהגות איך להתנהג להרוג יהודים. אז לכן זה היה מוסרי שם להרוג יהודים?
ולמה אני חייב לציית לכללי מה שהצורה קבעה? שתקבע מה שהיא רוצה.
בדיוק. לכן אני טוען שהקביעה החברתית היא לא יכולה להיות בסיס לתוקף מוסרי. אם אני אחליט שלציית לכללי החברה זה עיקרון נכון וחשוב, אני אעשה את זה. אבל אז העיקרון המוסרי הוא לא לציית, הוא לא הציות לכללי החברה, אלא ההחלטה שחשוב לציית לכללי החברה היא עצמה, הקביעה המוסרית, והבסיס אליה זה לא ההסכמה החברתית, אלא ההחלטה שלי. שוב פעם חזרנו למוסר אובייקטיבי. דילמה תוטיפון, אני מקווה להגיע אם אני אצליח בפעם הבאה.
טוב. יש בפעם הבאה, אם יהיה זמן, אני אזכיר פה את פרופסור שפירא, בטח מכירים אותו, הוא
לצה... חיים שפירא.
כן, כן. יש לו הרצאה שנקראת אומנות הפליאה בין בריאה מקראית לבריאה מקרית. וטוב, לא יודע אם עכשיו עוד הזמן לדבר, אבל יש לו ככה רעיונות נחמדים. הוא מסכם את הסיפור שמי שמעלה בדעתו, שבאמת ניתן לברור, ניתן לקיים, להיות עולם כזה, מה שהזכרנו בעבר, בלי שמישהו יצר אותו, הוא זקוק לטיפול. לא יכול להיות שזה ייווצר מעצמו עם המטוס וכו' וכו'. אבל בקצה השני הוא אומר, מי שעומד ומתפלל ומצפה שמישהו ידבר אליו חזרה, הוא גם זקוק לטיפול.
אז אוקיי, אז אני זקוק לטיפול.
אני אומר, הוא ליצן, אני לא אמרתי את זה הוכחה, לא הבאתי את זה כהוכחה. זה בעצם הסיכום שלו, כי הוא אומר, תשמע, הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שיש לנו כל מיני בעיות מסוג של מטוס שנברא מטייפון, וזה לא הגיוני בינינו, אבל אנחנו נותנים הסבר אחר שהוא לא פחות מסובך. אז אנחנו אומרים, אז אוקיי, אז יש אלוקים ויש זה, אז מה, זה פשוט, זה מובן לגמרי.
בהירורים האלה כבר טיפלתי בהרחבה בשיחות הקודמות.
רק הערה, אולי...
שטויות לגמרי.
אולי ההברקה הזאת תזכה את חיים שפירא בפרופסורה, ובינתיים הוא דוקטור חיים שפירא.
הוא מציג את עצמו כפרופסור, אבל בסדר.
מה זה משנה?
אולי תפסנו אותו.
טוב.
הרב, בעצם זה שהרב אמר בתחילת השיחה, שאולי ההוכחה הזו שהרב הביא היום היא החזקה ביותר מכל הקודמות, אולי גם זה תמיכה בכל זאת בזה, במרכזיות של המוסר וכל הדת המונותאיסטית בכלל.
אני לא מסכים, אבל בסדר.
כי התוצאה, הרב מבין, אני מסכים לגמרי עם כל מה שהרב אמר היום, אבל המסקנה היא ש-99.99% מהאנושות מאמינה באלוקים, אפילו שהיא לא מודעת לזה. וזה דרמטי, כלומר זה לא איזה מיעוט של כמה מיליונים.
קודם כל זה לא 99.9%, רוב העולם מאמין באלוקים וגם מודע לזה. מתוך אלה שלא מאמינים באלוקים, אני מסכים שאלה שמאמינים במוסר תקף, אכן מאמינים באופן סמוי באלוקים, או שהם לא עקביים. איזה אחוזים זה יוצא, זה לא משנה. כיוון שהטיעון התוצאתי במקום אחר לא מרשים אותי בשום צורה. אז מה? זה המצב. שאלה מה נכון, לא מה התוצאות של מה שנכון. אני לא מכפיף את האיז לאות. טוב, שבת שלום, נתראה בפעם הבאה.
כן.